שופטים זה אחרי כאילו ראה לפני כי תצא. טוב, כדי שלא נתבלבל, אז בתנ"ך קורן לפחות כתבו את ספר שופטים עם וו ואת פרשת שופטים בלי וו. אז תדעו לכם, ככה פעם הבאה שאתם פותחים את זה תשימו לב. אני לא יודע, לא בדקתי, כי הם היחידים שיש להם צורך בבידול הזה, בגלל שהם שמים באותו מקום את השם של הפרשה ואת השם של הספר, במקרים שאין פרשה. לא, לא, בסדר. קורן, נעשו דברים של השם.
באמת, בפרשת השופטים, זה בלב...
לא, כי גם בספר שופטים, המילה שופטים יכולה להיות בלי וב, אבל...
כי המילים שופטים
בלי וב. כן, אבל בספר שופטים, הספר לא מתחיל במילה שופטים. כן?
וברות, יש התייחסות ל...
אפשר לבדוק, נראה לי ששם זה בלי וב, למרות שזה ספר מאוחר, אז יכול להיות שזה עם וב.
מה?
לא אמרתי מזה.
בלי וב.
בלי וב, כן. אז הנה הוכחנו שזה ספר קדום מאוד, מתקופת השופטים. והכל פשוט. טוב, בואו נחזור למציאות. אז ספר שופטים. אני מניח שכולכם כבר שמעתם על הספר הזה, אפילו כמה דברים שקרו בפנים אם אתם מכירים. ולפני שנוכל להתחיל, אז צריך לשאול את השאלה, מה זה בדיוק הספר הזה? אז למה נועד ספר שופטים? מה המטרה שלו? יש שם מה הוא נכתב? מה יש בו? מה? של השופטים. אוקיי. אתה אומר, זה מה, להראות את כישלון השופטים?
כן. כישלון השיטה.
כישלון השיטה השופטים. ודרך אגב, מי יביא השיטה? מי נכשל בעצם ברגע שהדבר הזה נכשל?
הקדוש ברוך הוא.
לכאורה, נכון? אתה אומר שבעצם הכישלון של שיטת השופטים זה כישלון של שיטה שהשם הרי המציא. נכון? הוא הקים שופט, ואז הם זה, והם חתו שוב, ואז הם הקים עוד פעם שופט.
תגיד, זה התגובה של הקדוש ברוך הוא לחידלון של עם ישראל.
כן. אז אתה אומר שכישלון של שיטת השופטים, אוקיי. ויש לי מישהו איזה ביקורת על הטענה?
בין הכניסה לארץ לבין
המלוכה. זה נכון, זו טענה שהרבה אומרים. כן, כלומר, המטרה זה להעביר את הזמן בין הזה לזה, נכון? יש לנו ספר יהושע, שיש לו נושא ברור, כיבוש הארץ, נכון? טוב, אם היינו לומדים ספר יהושע, אז היינו בודקים גם את זה. אבל לבין ספר שמואל, שהנושא הברור שלו הוא... גם את זה היינו צריכים לבדוק, אבל בכל אופן, בין ספר יהושע לספר שמואל, יש לנו איזה פער כזה של זמן, שצריך לדעת מה קרה. אז זה בעצם כאילו תיאור ההיסטוריה.
לא עושה את זה מידע.
תיאור היסטורי.
לא עושה את זה מידע.
מיהושע לשמואל. נכון. הוא עושה את זה שלו די גרוע, נכון? עוד מעט נראה למה.
שנבין כאילו, למה צריך סוף את זה? מה אתה קורא את שמואל א' וח'? למה המלך?
למה המלך או למה שופטים?
למה המלך?
אוקיי.
טעיתי פלסוני.
אוקיי, אבל זה הסבר למה צריך מלך.
זה כישלון של שופטים גם, לא? זה חלק מאחד.
הסיבה... לצורך במלך. עוד משהו שאנחנו...
אפשר אולי סתם להציג צורה של קשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא לטוב או לרע? זאת אומרת, ככה זה עובד.
ולמה להציג אותה?
כיוון שיש לקחים שאפשר ללמוד ממה ש...
אוקיי, אז אני שואל בעצם, אז מה הלקח של ספר שופטים? אבל זה ודאי משהו שאפשר לנהל.
נראה, אפשר להרוס לך משנה שעברה, אתה מעדיף שאני לא אצטרך...
אתה יכול לנסות, אני לא חושב שתצליח, אבל תמשיך.
לגבי דיון, לגבי ישראל, הצליחו לשים לב לקיומו של השם כשולט בהם בחוד הלב.
אוקיי, כלומר, הקשר בין ישראל לבין השם, נאמר זה ככה.
הבנה שלהם שלא, של הניסים שעושה את זה.
אז מה המטרה של הספר? להראות שהם הבינו, שהם לא הבינו, מה הם...
לדון בזה...
לדון בסוגיה.
כן.
הם למדו סוגיה בעיון, יש סוגיה, לא יכולים להגיע למסקנה, אתה אומר. אז רק לתאר את הקשר בין ישראל להשם וחוסר ההבנה שלהם שהשם עומד מאחורי המראות.
בדיוק.
כולנו יודעים במבט מבחוץ שהספר הולך ומדרדר.
כן.
אבל זאת אומרת, לא שהאיכות של הכתיבה של הספר, אלא שהמצב הרוחני בעם, אם לא מדרדר, אז הולך ומתברר למפרע כממש גרוע.
הבנתי.
אז ברור שזה חלק מהלקח,
אז אולי
רק מה זה אומר.
אוקיי. אז אמרנו פה כמה דברים. אז בואו נתחיל ונראה קודם כל מה זה לא. כן, תיאור היסטורי מיהושע לשמואל, אני חושב שכולנו נסכים שזה לא, כי אנחנו דתיים ואנחנו לא אוהבים שהספר הוא סתם מתאר היסטוריה. אבל מה באמת ההוכחה לזה?
שהוא לא מתאר את ההיסטוריה.
איך זה יכול להיות שהוא לא מתאר את ההיסטוריה? תסביר, תוכיח, פרט, נמק ו...
הוא לא מתאר רצף של זמנים, אני לא יודע כמה זמן הוא
נמצא שם.
הוא לא?
לא, שיש שנים שלמות שהוא לא נוגע בהם ונקודות אירועים מאוד קציפיים שהוא מרחיב
עליהם. לא, זה בכל ספר היסטוריה. זה דווקא בכל ספר היסטוריה. אבל ספר היסטוריה יוצא לך את הרצף. זה קרה וזה קרה וזה קרה. האם בספר שופטים מדלגים על דברים? האם כל השופטים מופיעים בספר שופטים?
כנראה לא.
למה כנראה? מה אנחנו יודעים?
בדן,
כן, מי שלא יודע, בואו כבר נפתח וזהו, בספר שמואל פרק י"ב, כיוון שזה שמואל א', אז בעצם שמואל. פרק י"ב, שמואל בעצם עושה את הנאום סיכום לתקופת השופטים ופתיחה למלוכה. והוא אומר לבני ישראל כך, אני מתחיל בפסוק ח'. כאשר בא יעקב מצרים, ויזעקו אבותיכם אל השם, וישלח השם את משה ואת אהרון, ויוציאו את אבותיכם ממצרים, וישיבו במקום הזה. וישכחו את השם אלוקיהם, וימכור אותם ביד סיסרא, צר צבא חצור, וביד פלישתים, וביד מלך מואב, וילחמו בם. זה סתם מעניין, איזה אויבים דווקא הוא לוקח? סיסרא, שזה היה בימי דבורה, ופלישתים, שזה היה בימי...
שמשון ושמגר, זה הכל.
זהו, שמשון ושמגר. אבל השאלה היא לאיזה שופטים, לאיזה פלישתים הוא מתכוון, זאת השאלה. כי בגלל שיש לנו את דבורה, ועכשיו אחרי זה יהיה לנו את מלך מואב, שמתי היה? אצל...
לא, לא
גדעון, אהוד. לא מלך מואב, מתי הוא היה? אצל אהוד. כלומר, בעצם יש לנו דבורה ואהוד, כלומר, זה בסדר הפוך אמנם, וידוע לנו שבין דבורה לאהוד היה את שמגר, שהוא היה מפלישתים, אז יכול להיות שיש פה פשוט את שלושת אלה, הרצופים, אהוד, שמגר ודבורה, אבל הפוך. עכשיו, זה מעניין, בגלל שאלה קמים, ואז בני ישראל זועקים אל השם, ויברו חתנו כי עזבנו את השם ונעבוד את הבעלים ואת ההשטרות, ואתה הצילנו מיד אויבנו ונעבדך, וישלח השם את מי? לא את דבורה ואת לא שמגר ואת וכולי, אלא את ירובל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל, שזה דווקא בדיוק האנשים האחרים של הספר. כלומר, אם בפרקים הראשונים של ספר שופטים אז יש לנו את האויבים שראינו בהתחלה, בפרקים האחרים יש לנו מגדעון, ירובל, את כל שאר השופטים שרואים בסוף. ירובל זה גדעון, יפתח אנחנו יודעים שבא אחרי גדעון, ושמואל בא אחרי יפתח. האם שמשון באמצע או בו זמנית? שאלה לגבי שמשון. אבל בכל אופן אנחנו רואים פה סדר. ובדן מופיע בין גדעון לבין יפתח. מי זה בדן? הגמרא אומר שזה שמשון. עכשיו גם הסדר פחות עוזר, לא מועיל כל כך. וגם העובדה שלשמשון קוראים שמשון ולבדן לא קוראים שמשון. אז לכאורה סותר את העובדה שהוא שמשון. עכשיו...
אבל זה לא מבנה דברי שלא קיים בתנ"ך.
שמה?
שמשמיטים את המילה אשר.
למה לומר אבל את אשר בדן? תגיד את השם שלו כמו אשר. מה זה הדבר הזה? מה גם שאנחנו מכירים את השם בדן? הוא מופיע ברשימות היחס בדברי הימים.
שתן.
אז יש שם כזה. בדן
לגמרא יסדסל לעצבות הנסמס.
שלא מכירים עליו שום דבר.
לטון פאפה מחלול, מה עשית אדום?
וגם לחזל...
כי לא וזה דניאל, עתינו זה תביא.
לא, צריך לחלק. כי לא וזה דניאל, אין לו ברירה. כן, בגלל שזה ברור שזה כי לא זה דניאל. ברור שפה כתוב כי לא ופה כתוב דניאל, לאותה אמא, וזה הבן השני של דוד. זה חייב להיות. אבל אני מדבר על מקומות שבהם יש לנו איזה מישהו שהוא לא מוכר, ולחזל תמיד ימצאו מי זה הבן אדם המוכר הזה. כן, יש איש אלוהים שמגיע, אז זה פנחס, או זה אליהו, או כל מיני אחרים. כן, יש איזה, לא יודע מה, האימא של מיכה, אז מי זה? גלילה. זה אשתו, לא יודע מה של שמשון. אז יש איזה כתב בחזל שהם מוציאים את האנונימיות מהדמויות בתנ"ך, אבל זה שוב בחזל. בפשט לא נראה לי שבדן הוא שמשון, ונראה שזה גם סביר שלו, זה שם אחר. אבל מלבד שופטים ש... לא מוזכרים בספר, יש לנו עוד משהו. גם שופטים שמוזכרים, אבל לא בספר. שמואל עצמו הרי הוא שופט, ואלי שהיה לפניו הוא שפט את ישראל 40 שנה. והם לא מוזכרים בספר, כלומר ספר שופטים לא אוסף את כל השופטים, אלא הוא עוצר באמצע. ויש עוד שני שופטים שמחכים לספר שמואל. מלבד זה, יש עוד הוכחה לכך שיש שופטים שלא הוזכרו. אם תפתחו בפרק י' בשופטים הפעם. מופיע אחרי שבני ישראל חוטאים, הפעם זה מתואר בחומרה רבה, בפרק י' פסוק ה' ו', אז אחרי זה השם מוכר אותם ביד פלישתים וביד בני עמון, ואז הם זועקים אל השם, ואומרים חטאנו לך וכי עזבנו את אלוקנו ונעבוד את הבעלים. פסוק י' א', ויאמר השם אל בני ישראל. זה מעניין שהשם פונה פה אל בני ישראל, הוא לא שולח מלאך ולא שולח איש נביא כמו שהיה פעם. אבל זה דיון אחר שנגיע לשם נשאל. והוא אומר כך, הלא ממצרים ומן האמורי ומן בני עמון ומן פלישתים וצידונים ועמלק ומעון לחצו אתכם. ותצעקו אליי והושיע אתכם מידם. יש פה רשימה של אויבים שהשם הושיע אותם מיד מישראל, שהושיע את מישראל מידם. ומי אלה? מצרים והאמורי, עוד איכשהו אפשר לעשות עם האצבע ולומר שהכוונה ליציאת מצרים ולהצלה פה, לא בהצלה, אבל לכיבוש הארץ, האמורי. אבל בני עמון, עוד איכשהו אפשר להסתדר, נכון? מתי היה בני עמון?
יפתח.
יפתח עכשיו הולך להיות.
גדעון.
גדעון לא.
אהוד בן
גד. אהוד, כן, אז הוא מול עגלון מלך מואב. אז זה כבר מוזר, למה להזכיר את בני עמון ולא את מואב? אבל כתוב שם על עגלון מלך מואב ויאסוף אליו את בני עמון ועמלק. אז שוין, נו, בסדר. ומן פלישתים?
שם גר.
אפשר עם שם גר, נכון? וצידונים? בדיוק. ועמלק, אמרנו שאפשר להוסיף את זה לבני עמון שבאו עם מואב, אבל אז לא ברור למה שניים. וגם במדיין, מדיין ועמלק ובני קדם. ומעון?
בני קדם זה לא גם עמון
ומואב? לא. לא, לא, נכנס לזה כשנגיע לזה. מעון, גם כן אין לנו איזה שום שופט שהציל ממעון. כן, מהמעונים. בקיצור, ברור שיש פה שופטים שלא הוזכרו. אז לפי מה מחבר ספר שופטים מחליט את מי להזכיר ואת מי לא? זה כבר שאלה. כן, הרי ברור שהוא בחר פה. עכשיו, יש פה איזושהי כרונולוגיה בדרך כלל, אנחנו נמצא שאחריו שפט כך וכך. אבל זה לא תמיד עובד, וצריך לשאול תמיד למה זה מופיע. אז לאור כל זה אני חושב שדי ברור שיש פה בחירה שאפשר לקרוא לה ספרותית. מה יהיה כתוב ומה לא. ואני מניח שגם על השופטים עצמם אתם תסכימו איתי שהשאלה היא מה הוא כותב עליהם ומה לא. כלומר, היה אפשר לכתוב על כל שופט את אותו דבר בדיוק. כן? מין טבלה כזאת שכותבים בה אצל כל אחד בהתחלה איך הוא הושיע, ואחרי זה איך הוא החזיר את בני ישראל בתשובה, אחרי זה גם איך הוא מת וכולי, אבל לכל שופט יש משהו אחר. אנחנו לא נראה אותו דבר. וזה רק נועד כדי להוכיח לנו שאת ספר שופטים אנחנו צריכים לקרוא כספרות. וצריך לבדוק מה המטרה של הספר ומה המסר שלו. וכל זה היה בעצם משהו שברור לכולנו, כי אנחנו הרי מאמינים שזה ספר שנועד ללמד אותנו ולחנך אותנו. אז בשביל זה אנחנו צריכים להתחיל לראות מה זה נועד לחנך אותנו. אז פה בעצם הורדנו את האפשרות הזאת. אני מצטער מראש למי שרצה מאוד שזה יהיה נכון. ונשארנו עם שלוש אפשרויות שהן עוד איכשהו ספרותיות, כלומר, מה המסר של ספר שופטים. אז אוקיי, מה אנחנו רואים פה בעצם? כשלוש שיטת השופטים, זה יכול להיות גם בעצם, נקרא לזה, אמצעי. כן, כשלוש שיטת השופטים נועדה בשביל להעביר איזה מסר. תראו, השיטה הזאת נכשלה ולכן משהו. כלומר, זה לא יכול להיות המסר של עצמו. כלומר, באותו מידה, לא יכול להיות שהמסר של איזשהו ספר תראה השיטה של נפוליאון נכשלה. אלא מה השלכות מתוך זה. אז גם פה, זה כנראה מוביל לאיזושהי מסקנה כלשהי. אני מניח שאנחנו נגיע בסופו של דבר לשני אלה, שזה הצורך במלך, שזה בעצם בעיית ההנהגה, והקשר בין השם וישראל, שזה בעצם אתה אמרת שזה בני ישראל שלא רואים את השם במאורעות בהיסטוריה, אבל זה לא רק זה. גם בעצם זה שבני ישראל עובדים עבודה זרה, זה בעצם ניתוק מהשם. זה יכול להיות, אפשר להציג את העבודה זרה כחטא בעייתי מצד אחד, אפשר להציג את העבודה זרה כחטא בעייתי מצד זה שעוזבים את השם, ואפשר להציג את זה כהפרה של ברית, אפשר להציג את חטא העבודה זרה גם כסתם בעיה פילוסופית. כן, הרמב"ם לפעמים עושה את זה. אבל בספר עצמו, בספר שופטים, זה יוצג כבעיה עם הקשר בין השם לישראל. זה כמעט יהיה החטא היחיד שיופיע בכלל בספר. כן, זה החטא המרכזי. שבני ישראל חוטאים, זה בעבודה זרה. וזה מתואר כלשכוח את השם אלוקיהם, לעזוב את השם אלוקיהם. הבעיה פה היא זה שהם עוזבים את השם שהם שוכחים אותו. כלומר, הקשר בין השם וישראל הוא מתערער. וכשהם חוזרים אל השם וזועקים אליו, אנחנו נראה שיש פעמים שברור שהם לא חזרו בתשובה בכלל. הם לא עזבו את העבודה זרה, אבל הם חזרו אל השם וזעקו אליו, זה כבר מספיק. משמע שהקשר בין השם וישראל הוא המרכז בעניין הזה. הצורך במלך, אבל, הוא גם כן נושא מרכזי בספר. ובואו נגיד, אני כבר כמה שנים מנסה להבין איזה מהם זה המרכזי ואיזה מהם הוא המשני. כן, בעצם המלך והקשר בין השם לישראל זה שני הנושאים המרכזיים של הספר, והם תמיד מתנגשים.
אבל בסופו של דבר אנחנו נגיד למסקנה בקשר לגשון, כי בתחילת ספר שמואל אנחנו עדיין תקועים עם שופטים.
אז מה המסקנה?
אם אנחנו הגענו בסוף הספר למסקנה שצריך מלך, אז הייתי מצפה שבתחילת ספר שמואל הם מחפשים מלך.
למה? בהנחה שספר שמואל הוא המשך של ספר שופטים.
אבל כל ספר מנפרד צריך להביך המסר
כאילו? זו השאלה הידועה. בואו נקח. כל יצירה שנכתבה על ידי מישהו, כן? אז אתה צריך למצוא לה איזשהו מסר. יכול להיות שהיצירה הזו מחולקת לשניים. כן? נניח, יכול להיות שיחידה מסוימת, נניח הנחלות ויהושע, יש לה איזשהו מבנה וסדר מסוים משלה עם מסר משלו. כן? אבל זה, אתה צריך בשביל זה להוכיח שזה באמת יחידה סגורה. ויש לה מבנה וסדר מסוים, עם מגמה מסוימת ומטרה מסוימת. בכל מקרה, אחרי שוכחת שזו יצירה מסוימת אחת, אז יש לה מסר אחד.
היא לא כאילו...
הבעיה...
לשמואל?
מה זה?
היא לא קשורה לספר שמואל, זה...
אולי? זה תלוי בין השאר. מי כתב את זה?
מבחינה הסתורת. מה שמקובל עושה התנ"ך היה ספר אחד שחולק או... כמה ספרים.
לא, ברור שהיה כמה ספרים. ברור שהיה כמה ספרים, אבל מלפני 60 שנה, 50-60 שנה, במחקר לפחות יש טענה מאוד מקובלת שמתערערת לה לאט לאט, או מהר מהר תלוי את מי תשאלו. והטענה הזאת במקור טוענת שכל ספר יהושע שופטים שמואל מלכים היה יצירה אחת. כולה יצירה אחת שהייתה מחוברת ביחד. יש כאלה אפילו שמנסים לטעון שהחלוקה על הספרים פשוט בגלל שזה היה ארוך מדי בשביל להחזיק ספר ביד, אז חילקו את זה, אבל זה לא חלוקה מהותית. כלומר, כל הספרים האלה הם יצירה אחת גדולה וצריך למצוא לה את המגמה. ומוצאים לה. אבל בוא נגיד, דבר אחד כבר הוכח לחלוטין, כמעט בבירור, זה שספר שופטים הוא לא חלק מזה. כן? הוא יצירה סגורה בפני עצמה. ואנחנו נראה את זה עונה, כן.
שהצ'ק נסת הגדולה כאילו חיבור בסוף תמות התנך, הם לא ערכו אותו בכלל, כאילו, לא
ערכו
ספר מפה, ספר מפה, אי אפשר להגיד שהם... שהם... שהם ערכו אותו בצורה מסוימת, אז הכל
קשור לשני.
אז אתה אומר,
אז כאילו,
לא.
אז
כאילו, יש נגיד מחבר אחד, בסדר, אבל... כאילו...
אתה אומר, אבל מה המגמה של השקסט הגדולה? כי הרי הם יסדרו את זה בצורה מסוימת, אז יש להם כנראה גם מגמה.
יכול להיות גם שערכו את זה, לא?
אז אפשר לשאול גם מה המגמה של השקסט הגדולה, בהנחה שהם ערכו
את זה. אבל אם כאילו ערכו את זה, אז אתה יכול להגיד שגם אם ספר שופטים נראה כ... לכן מחקתי את מה שהיה כתוב מקודם. מי אמר שהשקסט הגדולה דרך אגב ערכו את התנך? הרי רבי עקיבא וכל התנאים במאה השנייה הם מתווכחים האם שיר השירים את המת עדיין, זה חלק מזה, לא חלק מזה, וגם אסתר, קהלת, כל אלה. רק נראה, זה כן משנה או לא משנה? זה לא פשוט.
ובכל מקרה, אם מישהו מקים תערוכה ושם הרבה תמונות ביחד, אז אתה צריך לראות כל תמונה בפני עצמה.
נכון, אתה
מבין למה הוא שם את הכל ביחד.
אבל יכול להיות שהוא ערך את זה קצת, כלומר, ספר שופטים לא בפני עצמו, וחלק מהמסקנה שלו בסוף נמצא בספר שמואל.
אבל השאלה היא, שוב, אם אתה באמת רואה את המסקנות שלו בספר שמואל, זה אומר שמי שכתב את ספר שופטים, כן, ההמשך של זה ספר שמואל מיידית. כלומר, הוא לא סיים את העבודה. היה לו איזו מטרה מסוימת, והוא עוד לא סיים אותה והמשיך בספר שמואל. אבל אם זו יצירה שנגמרה, ומישהו אחר כתב את ספר שמואל, אז זה לא. ופה תמיד הבעיה. עכשיו נניח, חז"ל אומנם אומרים שגם ספר שופטים וגם שמואל נכתבו על ידי
שמואל.
אבל אברבנאל למשל אומר שספר שמואל נכתב על ידי ירמיהו. אז כל אחד והדעות שלו בעניין, קשה לך. מה? זה שזה ירמיהו או זה שזה לא שמואל?
שזה לא שמואל זה עוד מובן, אבל שזה ירמיהו, מה...
טוב, זה תלוי בהנחת היסוד שלך. אם הנחת היסוד זה שצריך להיות נביא, ומן הסתם נביא מוכר, כי אתה מכיר את הנביאים, וירמיהו כותב ספרים, והוא בדיוק בתקופה המתאימה, אז למה להשליך את זה על מישהו שלא כותב? יש לזה
גאו. אבל באותה מידה הוא היה יכול להגיד את זה על כל נביא שמי אחרי הכתרת דוד ועד חורבן בית ראשון.
נכון, אבל זה עניין של סבירות. כלומר, ירמיהו גם ככה כותב ספרים. או לפחות אומר לסופר שלו
לכתוב. הסגנון הלשוני שלו כל כך קרוב לסגנון הלשוני של שמואל, מה?
טוב. לא, אוקיי. טוב, לא ניכנס לזה, זה כבר ממש צריך לסגור את ההקלטה לפני שנדבר. אבל בואו נמשיך בספר שופטים. אחרי זה אם אתה רוצה, אז תשאל את זה, זה ארוך עד כדי כפירה. טוב.
עד כדי יקרה, עד עצמה זה לסחרת.
אני חושב שזה קצת אחרי, אבל בסדר.
לפי הקרה.
טוב. אז בואו נתחיל את הספר. ונראה מה המרכזי יותר. אני לא חושב שאנחנו כבר נוכל לפתור את זה עכשיו.
אבל אני רוצה להדגים איך בכלל זה עובד. כלומר, איפה הספר עוסק בדברים האלה. אז פרק א', פסוק א', בספר שופטים. ויהי אחרי מות יהושע, וישאלו בני ישראל והשם למור, מי יעלה לנו לכנעני בתחילה להילחם בו? זה חייב כמובן להזכיר לנו דבר אחר. תחילת ספר יהושע. ספר שופטים נפתח באותו צורה שנפתח ספר יהושע. ספר יהושע נפתח בויהי אחרי מות יהושע. אני אפילו נכתוב את זה.
אז יש לנו ויהי אחרי מות משה עבד השם. ויאמר השם אל יהושע בן נון משרת משה למור. כן? לעומת זאת בספר שופטים, ויהי אחרי מות יהושע, וישאלו בני ישראל בהשם למור, מי יעלה לנו לכנעני בתחילה להילחם. אתם רואים את המבנה הדומה.
זה לא
מקביל לשם דבר. מה? לברם השם? אני אגיע לזה עוד מעט, כי זה קשור, אבל בכל אופן, ברור שזה שני שלבים של אותו דבר. משה מת ואז יהושע. יהושע מת ואז... מי? אף אחד, נכון? ממש מרגישים פה, לעומת ספר יהושע, שאין פה איזה המשך.
יהודה?
איזה יהודה בדיוק, מה יהודה?
שאחר כך
נכה. יהודה זה שבט.
כן.
אז מי המנהיג?
מנהיג אחד.
אין מנהיג אחד. אני לא מבין. אני מסכים שכולנו הורגלנו לזה שיהודה יעלה, זה שיהודה הוא השבט של המלוכה, וזה אומר שהוא בוחר בו בתור המלך, ושהשם רוצה ביהודה שיהיה מלך.
זה כשהוא יהושע מת, והבן אדם שמקבל את הכתב שאומרים לו לעשות משהו, זה יהודה.
אני הולך לחלוק על זה בחריפות אבל כל כך שאני פשוט לא רוצה עכשיו לעשות את זה, נעשה את זה עוד מעט, אבל תשמור את זה כדי שנוכל להיכנס בך. כן,
זה בכל זאת
מעלה
את השאלה שמחזירה לנו לספר יהושע. משה בסוף ימיו, וזאת אמרה שחוזרת גם במדבר וגם בדברים אם אני לא טועה, מדגיש את העניין הזה שצריך למנות מחליף, כי אם לא יהיה מחליף אז אוי אוי אוי.
אז תהיה עדת ישראל קצון שאין להם רואה.
עכשיו, לא. מה עם יהושע? למה הוא לא חשב באותו כיוון?
קודם כל,
לא
יש פה איזה בעיה מסוימת. כלומר, השם לא חושב למנות מנהיג, בא משה ואומר את בן המנהיג והשם אומר טוב בסדר, כן? ואז יהושע בא ועושה כמו מה שהשם חושב, ואתה אומר, למה שיהושע עושה את זה? הרי לכאורה יהושע עושה את זה בדיוק כמו מה שהשם מתכוון.
אלא אם כן נגיד שפשוט זכה משה וההלכה התחדשה על שמו, אבל זה לא...
כן, אבל...
מגלגלים לא... זכות על ידי זכאי.
אוקיי, שוין, בסדר. אבל בואו נבדוק מה קורה בספר יהושע, בספר שופטים. מה אומרים בספר שופטים לגבי זה? וגם בדרך אגב בספר שמואל. כן, מה שמואל צועק על בני ישראל? שאתם מבקשים מלך, והשם אלוקיכם מלכיכם. כלומר, מה אתם צריכים מלך? יש לכם את השם. אז יש רואה לעדת ישראל, ועדת ישראל לא תהיה כצון שאין להם רואה. יש את השם.
אבל גם משה לא מחפש מנהיג פוליטי, הוא מחפש נביא, שיגיד להם מה השם רוצה מהם.
טוב, זה כבר נכנס לפרשנות של במדבר, אבל אני לא יודע. כן, זה צבאי, די ברור שזה צבאי. אבל...
אוקיי, עדיין צריך...
אז למה עכשיו, השם לא מעמיד אחד כזה? זה בעצם השאלה. יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שצריך. בסופו של דבר אין ברירה, אנחנו נגיע למסקנה שצריך מלך. תהיה מלוכה. ותוביל אותנו לעבדון. אבל תהיה מלוכה. אז ברור שצריך, כי אין ברירה, אנחנו חיים בעולם שלנו. אבל במציאות הזאת אין ברירה, אנחנו גם נדפוק את עצמנו עם מלך. אבל השאלה העקרונית, האם באמת זה יותר טוב מלך או עדיף בלי? ושהשם יהיה המלך. דרך אגב, גם בספר שופטים. בפעם הראשונה שמציעים למישהו למשול, גם אתה, גם מנך, גם בניך, שזה לגדעון. אז גדעון מיד אומר, לא ימשול אני בכם, ולא ימשול בני בכם, השם ימשול בכם. לא ידוע לי שהוא מבקר אותו על הדבר הזה. אוקיי, אנחנו נגיע ונראה. תזכור את זה לעוד שנה וחצי, שנגיע.
גם את הדעתם שסרבו לי.
שוב, זה פרשנות, אנחנו צריכים לבדוק אותה. אבל לכאורה אפשר להוכיח עכשיו מה הטענה הנכונה. רמז. לא, אני לא בטוח אפילו שאתה לא טועה, שאתה לא צודק, אבל בכל אופן אנחנו נגיע לזה. אבל אני חושב שמבקרים אותו כבר ברגע שהוא אומר את הדברים. כבר הצורה שהוא אומר את זה היא ביקורת. כאילו, מכניסים לפה שלו דברים... בקיצור, לא משנה, נגיע לזה ונראה, מי שממש ככה בוער לו, אז יכול לקרוא, מישהו כתב על זה איזה מאמר נפלא במגדים האחרון, ותבדקו שם. בקיצור, בואו נמשיך.
עוד מאמר במגדים?
לא, לא. הוא כתב כאילו, טוב. טוב, ויהי אחרי מות יהושע, אמרנו שזה אומר שאין מנהיג. אחרי מות יהושע פתאום אין מנהיג. אבל יש פה עוד איזה השוואה מסוימת. אחרי מות משה עבד השם, נכון, ברור שכבר יש מנהיג, יהושע כבר נבחר. כבר בסוף דברים אנחנו רואים ששומעים עליו בני ישראל ויעשו ככל שציווה השם את משה. אבל פה מיד אחרי מות משה עבד השם, השם פונה ליהושע ומדבר אליו. נותן לו פקודות ואומר לו מה לעשות. לעומת זאת כאן, ויהי אחרי מות יהושע, השם לא מדבר. אז בני ישראל צריכים לשאול בהשם. עכשיו יותר מזה, הם שואלים בהשם. מה זה לשאול בהשם? איך הם שואלים בהשם?
אורים
ותומים, נכון? איך שואלים בהשם באורים ותומים? מה? יש כהן, נכון?
אבל אמור להיות מלך ששואל דרך הכהן.
בדיוק. הפסוקים מתארים דווקא על יהושע דרך אגב. כן, שהוא לפני אהרון הכהן אלעזר הכהן יעמוד, ושאל לו במשפט האורים לפני השם. כלומר, המנהיג אמור לעמוד ולשאול בהשם דרך האורים ותומים. ואין מנהיג, אז בני ישראל צריכים לשאול בהשם, שבכלל לא פנה אליהם, אליהם צריכים לפנות אליו, מי יעלה לנו בתחילה אל הכנעני אלינו. מה בעצם אנחנו רואים בפסוק הקטן הזה? כבר את שני הנקודות שראינו. א', הקשר בין בני ישראל להשם, שכבר פה מתחילים לראות איזה בעיה מסוימת. השם כבר לא בקשר ישיר עם ישראל. יכול להיות שזה לא דבר שלילי, כן? יכול להיות שהשם מבחינתו זה האידאל. רק שזה בסופו של דבר לא יעבוד כנראה, אבל זה האידאל. אבל מצד הפער בין יהושע לשופטים רואים שזה ההבדל. והבדל נוסף זה כמובן שאין הנהגה. הדבר הזה ממשיך לאורך כל הספר, אנחנו עוד נראה את זה בלי הפסקה. גם ההנהגה וגם הקשר עם השם. וחלק מזה גם בני ישראל לא ידעו מה יותר קודם לאורך הסיפור. לפעמים הם יחזרו לסורם ויחטאו, ואז ייתנו להם עונש בצורה של אויב שבא לשלוט עליהם. ואז איך הם יפתרו את הבעיה של האויב שבא לשלוט עליהם?
יפתחו לפתח.
כלומר, או מנהיג, יש לי בעיה של הנהגה, או השם, יש לי בעיה של הקשר עם השם. כלומר, גם בני ישראל לא בטוחים איזה משני הדברים זה הנושא של ספר שופטים. קשה להם להכריע. יוצא שאתה לא יכול לדעת לאורך הספר מה הנושא המרכזי, כי בני ישראל בעצמם הם בשני צדדים של העניין הזה, והשם מנסה ללמד אותם בדיוק את העניין הזה, אבל זה אני לא רוצה לגלות את הסוף. טוב, אז בואו נלך לפסוק האחרון כדי לגלות את הסוף.
אדולי הנושא המרכזי הוא הדילמה הזאת.
יכול להיות? בואו נקפוץ שנייה לפסוק האחרון של הספר. אם התחלנו וקראנו את הפסוק הראשון, אז שתרגישו ככה כאילו סיימנו את הספר. אז מה קורה בפסוק האחרון של הספר? כן? אז אני ככה. הימים ההם אין מלך בישראל. איש הישר עיניו יעשה. טוב, במה זה עוסק? בבעיה של ההנהגה או בבעיה של הקשר עם השם?
בבעיה של
ההנהגה. שניהם.
בבעיה של ההנהגה. מה, איפה שניהם? בימים אין מלך בישראל מתייחס ל...
ההנהגה.
כן?
הקדוש ברוך הוא לא שוכן בי?
הרי אמרו להם בפורש, השם אלוקיכם מלככם, נכון? אז מי זה המלך? זה יכול להיות או הבעיה של ההנהגה, או הבעיה של הקשר עם השם, נכון? כלומר, הם לא עושים את מה שהשם אומר. אלא איש ישר בעיניו יעשה. או מצד שני, זה בעיה של הנהגה, וכל אחד עושה מה שבא לו, אין הנהגה. כלומר, גם זה בעצם יכול להתחלק לשניים. הנהגה והקשר עם השם.
אבל זה לא באמת ארבע אפשרויות, כי הצורה שאתה תכריע בצומת הראשונה תשפיע על הצומת השנייה.
כן.
אבל יכול להיות שניים,
נכון? יכול להיות שניים. יכול להיות מכוון גם שזה יהיה שניים ביחד.
אתה אומר את זה, אם הייתי רואה כל אמת או אחר, זה מפרט אין מלך בישראל, כי אין השם בישראל.
לא אין השם בישראל, אלא יותר הם לא שמים עליו, נאמר זה כך.
בני
ישראל עזבו את השם.
מלך במובן של השם לא יודע לזה נשמה יותר וורת
מהדבר. כשאתה קורא את הפסוק הזה לבד, יכול להיות שאתה צודק. אבל זה נאמר בהקשר מסוים. ובהקשר הזה אומרים לך בימים האמן מלך בישראל, ואתה לא מבין מה הקשר למלך. שני הסיפורים האלה, פסל מיכל פלש בגבעה, תנסה, תחזור אליי עם תשובה, אם תמצא ככה הוכחה ברורה ש... או, זה סיפור שאילו היה מלך, שזה לא היה קורה. אני לא יודע.
אצל מי שיודע את הסוף על הישר?
לא, 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 זה לא מה שקרה. כלומר, זה תוצאה של מה שקרה. מה קרה?
זה בא להסביר לך למה היה מלחמה.
הסיפור של פלש, לא, בסדר, הסיפור של פלש בגבעה, כן, זה מה שאנחנו מדברים עליו? או המלחמה זה מה שאנחנו מדברים עליו?
לא, אבל הסיפור של פילגש בגבעה הוא תמונת ראי של אין פרץ ואין יוצאת ואין צבחה ברחובותינו, שזה תיאור של מצב שיש מלך. כלומר, אני לא אומר שיש משהו ספרותי בין הדברים האלה, אבל מבחינה לילתית, כשיש מלך, אז אין לך בעיות כמו של פילגש בגבעה, זה כל העניין.
אוקיי.
שיש לך מלך שפוך...
לא הייתי נכנס לזה להוכיח את זה, כי אני לא חושב שזה כזה פשוט.
או כשיש לך מלך שבדן לא צריך להילחם לבדו על נחלה,
יכול... אם אתה רוצה, אני יכול להפנות אותך לרשימות היחס בדברי הימים. ששם אתה רואה שבימי חזקיהו הלכו בני שמעון להילחם בסעיר, או במעונים, וכפכפו להם את הצורה וישבו שם. במילים האלה בדיוק, וכפכפו. זה די דומה האמת. יש שם פסוק שאתה מזדעזע מלקרוא אותו. זה דרך אגב, תגיד לי למה זה נשמע לך דומה, אם אתה כבר אומר שלא קוראים דברים כאלה בתקופות אחרות. זה רק תקופות אפלות כאלה של ימי השופטים.
ימי הביניים בין יהושע לשמואל.
כן? בואו נראה. טוב, יש פה רשימה של אנשים בבני שמעון. אנחנו לא נקריא לכם את זה, כי אתם, זה לא, זה יצא מהאוזן השנייה. אלה הבאים בשמות, אבל הם נשיאים במשפחותם, ובית אבותיהם פרצו לרוב, והלכו למבוא גדור עד למזרח הגיא, לבקש מראה לצונם. הם הלכו לחפש מראה לצונם. וימצאו מראה שמן וטוב, והארץ רחבת ידיים ושוקטת ושלווה, כמה נחמד. אז מה הם עשו? כי מנחם היושבים שם לפנם, לפנים. ויבואו אלה הכתובים בשמות, בימי חזקיה ומלך יהודה. כן, שלא תגיד, זה בתקופת שופטים או משהו, לא יודע. חזקיהו המלך יהודה. ויקו את העוליהם ואת המאונים אשר נמצאו שם, ויחרימו עד היום הזה, וישבו תחתיהם, כי מראה לצונם שם. זה מזעזע. כן, ויקסחו אותם, ויגמרו אותם, וישמידו כל זכר, כי מראה לצונם שם. כאילו, הפסוק ממש צוחק עלינו. אז יש דברים כאלה גם אחרי זה, נאמר הזה ככה. כן, גם בפרק הבא יש דברים דומים, גם בפסוק הבא יש דברים דומים. ויש, אני לא בטוח בכלל לגבי הדברים האלה, דברים קורים. ואחר אגב, אני ראיתי מיוחס לרע של דברי הימים מפרש מיכל, זה דבר נורא. לפני זה, הרי למה הם צריכים ללכת לסעיר כדי לכבוש? כתוב שם את הערים של שמעון שהם קיבלו מיהודה. ונאמר, אלה הריהם עד מלוך דוד. למה הערים האלה היו להם רק עד מלוך דוד? אז מפרשת, זה פשוט לא ימין, מיוחס לרשת דברי הימים, אומר שבני דוד, בני יהודה רבו ופרצו ולא היה להם מקום לשבת. והם רצו לגרש את בני שמעון, אבל בימי שאול, שאול לא התעניין אותם מדי ביהודה. אז הוא לא רצה לגרש אותם. אבל כשקם דוד, אז הם באו אליו וביקשו להעיף אותם, ואז קם דוד וגרשם, הוא משתמש במילה וגרשם. דוד גרש את שמעון מהנחלה שלו. זה מה שקרה לפי מיוחס לרשת שם. זה דברים שקורים, וזה דוד המלך, לא יודע, זה נשמע קצת מוזר. אבל בכל מקרה, טוב, הפירוש של רש"י, מיוחס לרש"י דברי הימים, הוא פירוש מוזר. אז בסדר. כן, אני זוכר טוב אחת הראיות לזה שזה לא רש"י, זה כי הוא מזכיר את רש"י. בכל אופן, זה ראיה די מבוססת.
הוא גם קורא לו אבי זקני או שזה...
לא, לא, לא.
הוא חולק
עליו? אפשר לומר, תלוי אם לומר משהו אחר זה לחלוק עליו.
זה
רק
שזה
מתרגשים לכל... מה זה? לא, בכלליות, תדעו לכם, אם אתם מחפשים משהו מעניין ככה וחתרני ללמוד, תלמדו דברי הימים. דברי הימים זה ממש החצר האחורית של התנ"ך. כן? ושם הפרשנים עושים מה שבא להם. הם יכולים לפרש מה שהם רוצים, ואף אחד לא יודע. והם מפרשים דברים ש... את אותה רשימות של בראשית, למשל, שמופיעות בפרק א' של דברי הימים. אתה קורא שם, בדברי הימים, את הפרשנים, ושומע דברים אחרים לגמרי. מה זה פלג, כי בימיו נפלגה הארץ?
מה שאני אומר ביום של פלג, ולכן אני אומר את הרוח הקודש.
אוקיי.
אבל יותר כדי שזה כביום של עבר נפלגה.
לא, לא מבחינה הזאת. מבחינת מה זה נפלגה הארץ.
תיאוריית התחלקות היבשה.
שמעתי כבר טענה כזאת. כן, כן, כן. פתאום.
לאן זה...
היבשה התפצלה לשניים.
לאן זה כרחם.
זה לא יאמן.
בסירום הארץ.
אבל לא, לא.
זה ליונה את המערכנו, וכל אלו לרסנו בגלל.
אז עכשיו אנחנו רגועים, אני מעדיף למרוח, בגלל שעוד לא סיימתי את ספר שופטים בעצמי. אז אחרי אנחנו...
טוב,
אבל אין חשש, אנחנו לא נגיע.
נצפול בקלל היום.
לא, אבל אם אנחנו נתקדם מהר מדי, אתם בסוף בקיץ אתם תלמדו את הרשימות של דברי הימים. אז זה יותר מסוכן.
אנחנו נלמד את כל הסרטון אחד לדברי הימים?
לא, לא, נקפוץ לשם, אנחנו לא יכולים לוותר על זה. בכל אופן, טוב. מה שניסיתי לומר זה ש... יש פה הרבה דברים שקורים בתקופת השופטים ויכולים לקרות גם כשיש מלך. כן.
למה? מה זה נשכים
לי או לא נשכים לי? מה לשנות? טוב, נו, בסדר. בכל אופן, יש טענה שאומרת שזה דור הפלגה, שבימי הפלגה הארץ שהתחלקו ללשונות וזה בגלל החטא של דור הפלגה. אבל אם בודקים ברשימות של הדורות, רואים שבימי שם, שם חי כמה זמן? אחרי מבול. שם בן 100 שנה, ואלה זה תרפשד, שנתיים אחר המבול, ואז אחרי זה הוא 500 שנה חי. אז הוא בן 600, בסדר. ואחרי זה יש לנו הרפחשד חי, כאילו אחרי יולידו נניח. תסתכלו על הרוב של זה, לפעמים חיו 30 שנה ביולידו, אז כאילו נתייחס בעיקר למאות. כן, היה 430 שנה להרפחשד, ואז אחרי זה 403 שנה ל...
אחרי שהוא הוליד,
זה נוסף על משהו הזה, אבל לפני זה הוא פשוט 30 שנה, זה לא רלוונטי. אבל זה 400 ומשהו, 400 ומשהו, 400 ומשהו. כן? פתאום זה 430, 403, 403. כן, ואז פתאום בימי פלג, כן? 209 שנים. ו-200 שנה, 207 שנים. בדיוק ככה. ובימיו נפלגה הארץ, זה נשמע ממש נפלא. עכשיו, גם מה זה בימיו נפלגה הארץ? בימיו נפלגה הארץ. כלומר, בימים שלו, בזמנים שבזמן שהוא חי, נפגע ארץ. אז זה מה שמפרשים שם, המפרשים, איפה שלא מסתכלים. וזה נראה לי פירוש נפלא, אני לא יודע אם זה הפשט, אבל זה בהחלט פירוש שמעורר שמחה לכולם, אני רואה. טוב, בסדר, אז בואו נחזור עכשיו, אחרי שאנחנו כולנו רגועים. ימיו
של מי תוכפל הארץ.
כן. טוב.
יקרה לבן מסלק הכפל, מי יודע מה.
אז אחרי שהם שואלים בהשם למור מי יעלה לנו לכנעני בתחילה לילה חמבו, אני רוצה לשאול שאלה, למה הם מתכוונים כשהם שואלים מי יעלה לנו לכנעני בתחילה לילה חמבו?
הם מתכוונים להגיד, יש כאן מלחמות שלא הסתיימו משום מה, ואנחנו צריכים לגמור כאן
הצבא. כלומר, אתה בעצם אומר שיש לנו את יהושע שלא סיים, ואנחנו צריכים להמשיך. אז בואו נקרא את יהושע ונראה קצת מה מדובר. כן, אתם יודעים אפילו, לא צריך לפתוח. כן, פרק י"ג ביהושע, ויהושע זקן בא בימים, ויאמר השם אליו, אתה זקנת בא בימים, והארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה. כן, וזאת הארץ הנשארת, וכו' וכו' וכו'. אל תדאג, אנוכי אורישם מפני בני ישראל. רק הפילה לישראל בנחלה, כאשר ציוויתיך. כלומר, אתה לא עשית הכל, אז רק תחלק את הנחלות, ואני כבר אפיל אותה בנחלה. ואז מה שאתה אומר זה, הנה יהושע מת, אז בני ישראל שואלים בהשם, אוקיי, אז מי יתחיל? עכשיו, למה שמישהו יתחיל? הרי החלוקה לנחלות הייתה בשביל מה? כדי שהם ילכו וכל שבט ייקח את הנחלה שלו, יכבוש. ואחרי זה אנחנו נראה, ולא הוריש מנשה את זה, ולא הוריש את זה. כלומר, כל אחד היה צריך להוריש את הנחלה שלו, ולמה צריך שמישהו יעשה את זה קודם?
כי אולי כי הם מנחלים את הדעה של עם אחד מלוקד.
ואז צריך שמישהו יקום ויעשה את זה לבד?
או שמישהו יוביל אותם
וכולם יעזרו
אחד לשני בנחלות אחד של השני.
עכשיו שיהודה עולה, הוא עולה לבד? או שהוא עולה בראש העם?
לא מי יעלה לנו, אלא
מי יעלה לנו בתחילה.
בואו נפתח במקום אחר שבו יש דבר דומה. איפה? בסוף שופטים, נכון? אנחנו היום כאילו משווים את הפסוק האחרון לפסוק הראשון, ואת הספר ככה, את הסיפור האחרון לסיפור הראשון.
כל שאנחנו מתקדמים יותר, אנחנו הולכים לפרקים שהם קצת יותר אחורנית לקראת הסוף, אז זה ממש
נחייסתי. נכון. יש אפילו כאלה שטוענים שזה ספר שופטים בנויים עם נחייסתי. וכשנגיע לזה, אנחנו כבר נפרוך את זה לחלוטין.
תגיד,
שנייה, בבור.
לפעם הבאה יהיה צורך ככה לרענן הידיעות לקרוא בקיאות.
לא יודע, מה שצריך אנחנו נגיד. מי שרוצה, זה תמיד מומלץ. כדאי לקרוא את כל התנ"ך עד עכשיו. כולל גם את דברי הימים את הרשימות, כי הרבה מזה קרה לפני. בכלל, כדאי לקרוא את הרשימות של דברי הימים. זה החלק הכי נפלא בתנ"ך. טוב, אז בפרק כ' בספר שופטים, גם נאמר דבר דומה. בני ישראל באים למלחמה עם בני בנימין, בני בנימין יוצאים מולם למלחמה, ואז יש ישראל קמים ועולים לבית אל ושואלים באלוהים, ואמרו בני ישראל, מי יעלה לנו בתחילה למלחמה עם בני בנימין? ויאמר השם, יהודה בתחילה. כן? אז גם שם קורה דבר דומה, וגם שם השם אומר יהודה בתחילה. עכשיו, האם זה אומר שיהודה לבד הולך עכשיו להילחם? לא. הוא הולך בראש העם אולי, כן? אבל כל העם הולך להילחם. אחרי זה יהיה כתוב, ויצא איש ישראל למלחמה עם בנימין. אז גם פה לא בטוח בכלל שזה יהודה שהולך עכשיו להילחם לבד בנחלה שלו.
אבל פה זה בפירוש, אבל פה הוא אומר לשמעון.
אז אתה אומר, הנה, יש לי הוכחה. פה ברור שזה יהודה שהולך להילחם בנחלה שלו.
אלא אם כן לומר שהשם ציפה שיהודה ילך בראשונה בכל העם אחריו, אלא שהם ציפצף על זה, ואז יוצא פנה לשמעון, ואמר, אולי תעזור לי.
אז אני רוצה לחכות לעוד כמה בעיות בסיפור, ואז אחרי זה כבר נראה תשובה יותר
מופסית. ביחד איתו בראשונה.
מה?
הוא ביקש משמעון לעלות ביחד איתו בראשונה.
שנייה, בואו נראה מה הוא באמת שואל. קודם כל, ואומר השם יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ בידו. אז את הארץ? כל הארץ. מוזר, נכון? אוקיי. ויאמר יהודה לשמעון אחיו, עלה איתי וגורלי, ונלחמה בכנעני, והלכתי גם אני איתך בגורליך. וילך איתו שמעון. פה זה יכולה ברור שיהודה אומר, בוא איתי אני אלחם בנחלה שלי, ואז אחרי זה אני אזור לך בנחלה שלך, אחרי זה גם אנחנו נראה שזה מה שקורה. כן? בפסוק י' ז', וילך יהודה את שמעון אחיו, ויקו את הכנעני יושב צפת וכו'. כלומר, זה באמת קורה. אבל מהפסוק הזה והילך, פתאום הדברים לא כל כך פשוטים. ויעל יהודה, ויתן השם את הכנעני והפריזי בידם. את מי בדיוק? פתאום כל הכנעני והפריזי נמצאים במקום אחד? כן, בבזק דרך אגב.
בזק זה לא בצפון? הרבה מצפון ליהודה.
זה גם בעיה. איפה זה בזק? איפה עוד פעם מופיע בזק?
בשאול.
שאול. לא, לא עם סיסרא. כששאול הולך להילחם עם בני עמון, כשיבש גלעד קוראים לו, אז הוא הולך עם כל העם, ואז ויפקדם בבזק. כאילו, בבזק הוא סופר אותם, וזה בדרך. כלומר, מבנימין לכיוון יבש גלעד, ומזהים את זה בחיר בית איבזיק, בצפון מזרח, מזרח לשכם. זה לא ביהודה, נכון? זה לא קרוב ליהודה, וזה לא קשור ליהודה. אז מה, הוא הלך להילחם בגורל שלו, או הלך להילחם במקום אחר לגמרי? עכשיו, עוד קושייה שלא כזאת חזקה, אבל אולי בכל זאת קצת מוזר, למה בבזק יש גם כנענים וגם פריזים? כאילו, בדרך כלל אנחנו מכירים שיש עיר פריזית, ויש עיר יבוסי, ויש עיר... מה?
פליטים.
פליטים מאיפה? במזמן, אבל, כאילו, עברו שנים מאז המלחמות של יהושע עשה. אמרנו שבע שחילקו ושבע שכיבשו. לא ניכנס לעניין הזה, אבל...
לא זזים סתם.
מה? כן, אבל אתה כבר החלטת שהם פליטים, ואז אומרת, פליטים לא זזים סתם. אני לא בטוח אבל שזה פליטים, השאלה מאיפה יהיה לנו פליטים, ולמה שהם יעברו עיר? שיבנו עיר פריזית. אנחנו נראה עוד מעט שבדיוק איש אחד החליט לעשות משהו כזה, וכשהורסים לו את העיר, אז הוא הולך ובונה לבד עיר כזאת, עוד פעם. אז לא עושים, זה שאלה, זה תמיד בעיה, צריך לבדוק מה מופיע שעושים ולא עושים. אבל שימו לב מה קורה. לא, בואו שנייה נעקוב אחרי הסיפור, נראה עד כמה הוא פשוט, ואז נוכל להבין הכל. אז הם מקים את הכנעני והפריזי. השם נותן את הכנעני והפריזי בידם, ויקום בבזק 10,000 איש. יפה מאוד. אז הם יקו את הכנעני והפריזי. וימצאו את אדוני בזק בבזק, וילחמו בו, ויקו את הכנעני ואת הפריזי. כן, מסכנים הכנעני והפריזי. הם יקו אותם פעמיים. עכשיו, למה ברור... די ברור מה באמת קורה פה, כן? למה מקים אותם פעמיים?
בשדה.
כן, כלומר, הם מקים קודם כל 10,000 איש בשדה. יש מלחמה בשדה הקרב, ואחרי זה כל מי שבורח נכנס לתוך העיר. ואז כשבאים בני יהודה לעשות את המצור, שזה השלב השני, אז הם מוצאים את אדוני בזק בבזק ונלחמים בו, זה המצור, ואז הם מקים את הכנעני ואת הפריזי. ואז הוא נס, וינוס אדוני בזק, וירדפו אחריו, ויוחזו אותו, ויקצצו את בנות יהודה ורגליו, והסוף ידוע. אז
אז הסיפור לכאורה ברור. יש לנו שני שלבים, והוא מוקד את הכנעני ואת הפריזי כל פעם. אבל כמה אנשים היו בעיר הזאת? להזכירכם, האי, שהיא אחת הערים הגדולות, וכאילו ממש...
האי נפוך, האי אומרים שהיא קטנה ומספיק על יד בכעולם.
לא, זה הטעות שלהם. אבל למה הם אומרים את זה? הם אומרים ש-2,000-3,000, נכון? כי כמה לוחמים באמת היה באי? 12,000 נפש נהרגו. אני מניח שבתוך כל הנפשות האלה, כן, יש בעיר לא רק נפש של לוחמים. כן, אני מניח ש-3,000 בערך היו לוחמים. יש זקנים, יש צעירים, יש נשים. זה חלוקה די הגיונית, כן? 6,000 נשים, 6,000 גברים, זה נורמלי. בתוך הגברים יש ילדים ובוגרים. בפועל כ-3,000. פה רק בשדה הקרב הם הרגו 10,000, ולך תדע עוד כמה בעיר. כי הרוב הצליחו מן הסתם לנוס, זה פה ליד העיר. כן? אז כמה היו בתוך העיר הזאת? כל זה מביא אותי לטענה, שתגידו לי מה אתם אומרים, אבל אני לא ראיתי אותה בשום מקום, חוץ מבפסוקים, שבאמת זה לא היה סתם ללכת לכבוש את בזק. כן? יהודה לא הלך לבזק שם בצפון, בגלל שבא לו, בוא נתחיל מבזק, זה מקום יפה. כן? יש שם נוף לבקעה וזה. הוא הלך לשם בגלל שהיה שם כבר התארגנות של הכנענים נגדם. הכנעני והפריזי נאספו ביחד בבזק, כמויות של לוחמים, אדוני בזק עוד מעליהם, הוא בעצמו אומר שיש 70 מלכים שבעונות ידיהם ורגליהם מקוצצים ומלקטים תחת שולחנו. כלומר, היה לו 70 מלכים תחתיו, שכל מלך מן הסתם היה אחראי על עיר, שזה אזור. היה לו חתיכת קואליציה. מה זה? מה הם היו?
הם לא היו מאוד חזקים אם היו להם בעונות ידיהם.
אני לא חושב שהם עצמם נלחמו. אני
לא
נשמע
הפסוקים שדווקא התחילו בבזק.
לא?
והיה על יהודה, והייתה לה שם את הכנעני הפריזי בידו, והקום בבזק.
איך הוא נותן אותם, איך הוא נותן את הכנעני ואת הפריזי בידם, ואז הם מקים אותם בבזק, עם הנתינה ביד לא
יותר מבזק.
לא, לתת ביד ולהקות זה בא ביחד, זה חלק מאותו רצף.
אפשר להגיד שבני ישראל שואלים מי יעלה לנו בתחילה, כי הם כבר רואים את ההתארגנות.
כי הם מפחדים מההתארגנות הזאת. עכשיו הכל ברור, נכון? הם רואים שהכנענים מתארגנים למלחמה, ואז אומרים, אוקיי, מי יעלה? כמו שהם רואים את בני בנימין מתכוננים למלחמה, אז הם שואלים, אוקיי, מי יעלה?
גם ברשימת המלכים של יושלם מופיע מלך שכם, אז אולי באזור שם לא כבש.
השאלה אם זה באמת בדיוק האזור, כי דווקא שכם יש סיבות אחרות למה הוא לא כבש. אבל בזק זה במקום קצת אחר, גם לא ידוע איפה בדיוק הוא שלט. אבל מה שבטוח, בטוח, זה נראה פה הכי פשוט, זה שהיה לו איזה מין קואליציה כזאת שהוא אסף, והוא התכוון להילחם בישראל. הנה יהושע מת, אני סוף יכול לעשות את זה. ואז בני ישראל שואלים, אוקיי, אז מי יתחיל להילחם בדבר הזה? ואז אומר, יהודה יעלה, ויהודה עולה. ומכיוון שיהודה כבר עולה, אז אומר, יאללה, אם אני כבר אספתי את כל הלוחמים, וכולי כבר מאורגן, אפשר גם אחרי זה לנצל את זה וללכת, הוא עוד מעט ילך לירושלים, ואחרי זה להקות בעוד מקומות, ללכת כבר לכבוש את הנחלה, מה שהייתי צריך לעשות. לעומת בני ישראל שלא יעשו את זה. וכאן כבר יש מעין ביקורת על בני ישראל, שרק ברגע שמאיימים עליהם הם מתחילים לזוז. ומצד שני, איזושהי נימה חיובית על בני יהודה, שתמשיך עוד בהמשך, שברגע שכבר הם מתארגנים, אז הם ממשיכים עם זה הלאה. אנחנו נראה בהשוואה לזה בני יוסף, שלא ממש המשיכו עם זה הלאה. אז זה נראה לי, אם לפי הפרצוף שלכם זה לא נראה כל כך מופך.
אז מה הקטע של הברית מיהודה לשמעון? הייתה צריכה לבוא אחרי המלחמה בבזק ולא
לפניה. אלא אם כן, זה בדיוק העניין. כלומר, הוא הולך להילחם בבזק והוא כבר מתכנן ללך לכבוש את הארץ. כן, אם במקרה, אתה יודע, חוזרים כל הצבא פתאום כזה, אם כבר בואו, התלהבנו במלחמה, אז בואו נעשה עוד. זה לא כזה נשמע טוב מאשר כשמתארגנים למלחמה, אז הוא אומר, לא, אם כבר אנחנו עושים את זה, אז אנחנו נעשה את זה כמו שצריך ונמשיך גם אחרי זה לכבוש. יש לזה איזה נימה יותר חיובית. אבל זה, שוב, זה לא יודע. בכל אופן, הסיפור הזה, אנחנו נצטרך לחכות איתו כדי להשוות אותו דווקא לסיפור אחר בהמשך, כיבוש של בית אל. אבל כבר הסיפור הזה, במילים האחרונות שלו, רומז לאיזשהו משהו מעבר לסתם... תיאור יבש. כן? ויאמר אדוני בזק, 70 מלכים, 70 זה כבר מספר עגול ויפה, כנראה שיש פה סמליות יפה. כן? ובצורה דומה לגדעון היה 70 בנים, ויש עוד כמה 70 כאלה. מה? רציתי להיות בספר הזה עוד.
יכול להיות דייקיון, גילו לא בטוח את אדוני בזק, עניין או את מחבר הספר.
שמה?
עניין ססם ודסה או...
בסדר, לא. זה שזה מספר עגול, כן, זה שזה מספר מעוגל ויפה וזה, זה בסדר גמור. כן, אבל עדיין, השאלה היא למה מעגלים. כן, יש כמה דרכים לעשות דברים כאלה. בכל אופן, 70 מלכים בעונות ידיהם ורגליהם מקוצצים, היו מלקטים תחת שולחני, כאשר עשיתי כן שילם לי אלוהים. והביאו ירושלים והיימות שם. למה סיפרו לנו את הדבר הזה? זה שאלה שאנחנו נשאל על ירושלים, זה שירושלים. אבל כן, הפסוק הבא זה גם מדבר על ירושלים.
אז יש לנו... אם הם באותו מסע מלחמה, אז הם לקחו אותו
איתם. כן, ואז הוא מת שם.
ואז הם שלחו אותה ויש עושה
אותו. אותו?
ירושלים.
אוקיי, חשבתי שם אותו.
אם שלחו אותו באש, אז אולי גם אותו בזה, אולי גם אותו בזה.
שלחו אותו?
לא, אותו הם ירושלים, אותו קטפולטה על ירושלים, כשהם עשו להם
מחצות. הם רצו, אבל עוד לא המציאו את הקטפולטה, אז חיכו. כן. יש אזכור אחד. וככה אנחנו נסיים.
למרות שזה מופיע בתנ"ך.
ובזאת אנחנו נסיים את השיעור בנימה אופטימית זו של סגירת מעגל. כן, התחלנו עם קטפולטות, ונסיים עם קטפולטות. בכל אופן, אז יש מקום אחד שאולי, אולי מדבר על קטפולטות. וזה יצר המון המון בלגן בביקורת המקרא וכאלה. דברי הימים ב' פרק כ"ו.
מה?
זו רשימה של...
לא, לא, זה לא.
אוי, מדהים אתה עושה סתם.
לא, לא, זה בכלל לא ברשימות. אין לזה שום קשר לרשימות, חוץ מזה שזה באותו ספר.
פרק
ו? כ"ו.
והיה
לי מאיזה? דברי הימים ב' פרק כ"ו. אל תשאלו אותי איך אני יודע את זה. עוזיהו מתואר פה בעריכות רבה, כאילו בספר מלכים רק נאמר שהוא מלך, וכמה הוא מלך, ואיך קראו לאמא שלו, והוא הצטרע. זה הכל, ממש מתקוצר. פה יש לנו חצי פרק שלם ומלא וגדוש במה הוא עשה, וחצי פרק שמתאר בעריכות רבה את החטא שלו ואת הצרה. שהוא נכנס לבית המקדש, מי שמכיר. סיפור יפה, תקראו.
כן?
ויש בקטרתו בידו מרוב ימים. בכל אופן, בפסוק הכמעט האחרון, בפסוק בעצם האחרון של החלק הראשון, כן, אני מתלבט אולי אפילו להציע בתוכנית תנ"ך להעביר על זה כשתגיעו לעוזיהו, כי אין מה לדבר על עוזיהו במלכים. אבל בדברי הימים יש פה דברים נפלאים. והפסוק האחרון של התיאור של הדברים שהוא עושה, אחרי שבהתחלה הוא מכה בפלישתים, וילך שמו עד לבו מצרים, ואז הוא בונה מגדלים בירושלים, אתם מכירים את השיר? ויבן מגדלים במדבר, ויחצוב בורות רבים, כי אוהב אדמה היה, היה לו חיל עושה מלחמה, וכולי וכולי וכולי. פסוק תתוו. ויעש בירושלים חשבונות מחשבת חושב. שזה, אתם יודעים מה זה.
ברור.
חשבונות מחשבת חושב, מספרים לנו מה זה. להיות על המגדלים ועל הפינות, לרוב בחיצים ובאבנים גדולות. אז מה זה? לכאורה, נכון?
מגדל?
למה לא? זה
נורא.
מי שלא, מי שזה נשמע לו מוזר.
זה מוכר, זה אוכר את עצמו עם...
בשר טבעות. איפה עוד אוכל?
אבי מלך, אבל...
אבי מלך? לא, זה לא היה עם קטפולט.
נכון, זה עבוד מגדל להפיל.
בדיוק, זה יותר מדויק ככה. זה מנהג נשים ידוע. להפיל הבנים, אבל...
להפיל פלך.
לא, יש סיבה טובה למה אישה עשה את זה שם. כן? הרי כתוב, תצא אש מאבי מלך ותאכל בעלי שכם, תצא בעלי שכם, נכון? עכשיו הוא שרף את בעלי מגדל שכם במגדל, אבל איך יצא אש מהם ואכלה אותו?
אישה.
אז במקום אש, כן, אז יהיו אישה. שוי, נו, שיהיה. זה אפילו סביר שזה מכוון, כן? יש בזה איזה משהו. אז אישה שרפה אותו. בכל אופן, אז חשבונות מחשבת חושב, זה גרם בהתחלה לחוקרים במאה ה-19 וכולי לחשוב שזה קטפולטות, כי הרי איך יורים בחיצים ובאבנים גדולות? עם קטפולטות.
מה זה הרג את הפולטות?
בליסטראות. לצייר את זה?
אבל...
תסביר את
הפילטות
שלי.
מספיק.
אז חשבו שזה ככה, ומה לעשות שזה מקובל שזה לא מומצא עד היוונים? אז מכאן ברור שספר דברי הימים הוא
כאילו
נכתב, כן, נכתב אז, ושהסיפור הזה, ושהסיפור הזה הוא לא אותנטי.
או שהיהודים היו מפותחים כל כך כבר אז.
כן, ואז יגאל סוכניק, כן, שאתם מכירים אותו.
מי?
יגאל סוכניק.
קרוב של גדי?
מה? יכול להיות שכן, כן. בכל אופן הוא עברת את השם שלו לידין.
יגאל, לא?
יגאל ידין, נכון. מצטער שלא, אם הייתי אומר יגאל זה כבר היה מספיק.
כן, זה די מגיע.
כן, אז בכל אופן הוא כתב על זה מאמר שבו הוא אומר שברור שזה לא יכול להיות קטפולטות מכל מיני סיבות. קודם כל מי שם את זה על מגדלים ועל פינות? ב' איך אפשר שדבר כזה יראה גם אבנים וגם חיצים? זה לא כל כך סביר?
דבר ראשון, הרומאים היה
קשתות ממש זה עוד דבר
שלי. לא, לא, לא. אחד, אותו אחד, חשבונות מחשבת חושב, זה מין כלי כזה, שיורה חיצים ואבנים גדולות. זה כאילו, זה יותר מתוחכם מהרומאים.
מה זה אבנים גדולות?
עד היום עוד לא המציאו דבר כזה.
אלא אם כן,
אבנים גדולות.
זה טכנולוגיה שעבדה.
ביהושע פרק י' למשל, יש שני סוגים של אבנים גדולות.
זה טכנולוגיה שעבדה.
אבנים
שעבדות
אנשים. כן, זה דרך טובה לתאר את זה. מה אם זה יותר פועל כמו רוגטקה? זאת אומרת,
אתה מותח איזה גומי?
בקיצור, ההסבר היותר פשוט שהוא תאר. כן.
חבר.
תראו גם את ההמשך. ויצא שמו עד למרחוק. כן? בכל אופן, אבל... אבל ההוכחות שלו הן די טובות. אם אתם רוצים לקרוא את המאמר, אני אביא לכם פעם את המקור, אבל זה תמיד יפה. הוא אומר, וגם רואים את זה בתיאורים של לכיש, מי שמכיר בתבליטים של לכיש, של מנינווה, אז יש שם ממש, רואים על המגדלים של לכיש, יש שם מין, לא יודע, מתקנים מעץ כאלה, שמגינים על אלה שיורים בחיצים ובאבנים גדולות. רואים שם אנשים עם קשתות שיורים חיצים, ומאחוריהם כאלה שזורקים אבנים גדולות, וזה מגן עליהם. אז הוא שם חשבונות מחשבת חושב להיות שמה כדי שיוכלו לראות בחיצים ובאבנים גדולות. מה? זה כנראה, משהו מתוחכם. תראה בציורים שם, זה מאוד נחמד ויפה. כן.
ו... זה שמצים לגולה.
כן. בכל אופן, אבל לא. הסיפור הזה בלי ספק, חשבונות מחשבת חושב, יש בו איזה משהו גם ספרותי, אבל זה אנחנו לא נוכל להגיד עכשיו, זה שני שיעורים שלמים. אבל זהו, אז בקיצור, שבוע הבא אנחנו נתחיל באמת ככה להיכנס לעומק הצרה של פרק א' בשופטים. זה רשימה, בפרק א' בשופטים, אבל כן.
טוב, זה עכשיו שקיבלו את